אמנו השיעור היום יעסוק בהלכות סוכה. אנחנו פתחנו בסדרה, נקרא לזה מיני סדרה, אנחנו בסדרה עמוקה של הלכות שבת כידוע, אבל כבוד חגי תשרי, אז פתחנו בסדרה של הלכות שקשורות למועדי תשרי, למדנו את הלכות ראש השנה, יום הכיפורים, הלכות ארבעת המינים בשיעור קדם. השיעור היום יעסוק בהלכות סוכה, הדינים השכיחים. הלכות סוכה זה המון המון הלכות, המון פרטים. נשתדל להתמקד בדברים ששכיחים פחות או יותר וחשוב לדעת אותם. אני אתחיל דווקא בהלכות שקשורות קצת יותר למפצועים, מהחביבות, כן? ידוע שאדם מתחיל לעסוק בדברים שחביבים. אז בחג הסוכות צריך לבנות סוכה, כי רוצים עכשיו לזכות יהודים במצוות סוכה וארבעת המינים, ורוצים אפילו לבנות סוכה, סוכה ניידת, סוכה רגילה. האם מותר בכל המועד לבנות סוכה? בשולחן ערוך, בסימן תופר של ל"ז, יש סעיף בשולחן ערוך כתוב שאפשר לבנות את הסוכה במידה ואדם לא בנה אותה לפני חול המועד, אסור לכוון מלאכתו למועד, כאילו אדם אומר, אמרתי לי זמן, אז אני אבנה. אבל אם נוצר מצב שצריך עכשיו לבנות סוכה, אפשר לעשות את זה גם בחול המועד. האם מותר גם לבנות באופן של מעשה אומן, כל מיני אפשרויות איך לבנות את הסוכה, שרק אנשים שיש להם אימון ידיים מסוים יודעים איך להכניס את הדברים דבר לתוך דבר. סוכה רגילה לבנות זה כמו שימדלו לבנות אותה, נכון, פטיש מסמר, ניקח מהר סוכה לבנות, איך השיר שהילדים שרים בגן, כן, פטיש מסמר, קרשים דופקים ומצא סוכה. יש כל מיני טכניקות של בניית הדפנות והסכך, אם יש טכניקות מסוימות שרק משהו אימן את ידיו לעשות אותם, יודע אותם, אז זאת בעיה, כי יש מחלוקת בפוסקים, צריך לחשוש לדעות שסבורות שרק באופן של מעשה אידיוט מותר. וחשוב מאוד לזכור את זה, כשנוצר המצב להכניס סוכה למבצועים, כמו שאמרנו. דבר נוסף שנגע למבצועים זה הסוכה הניידת, כן? סוכה שלא נמצאת על הרצפה באופן יציב, נמצאת על גבי פלטפורמה או משהו שנסחבת על ידי אוטו או סוס ועגלה, תלוי איפה אנחנו נמצאים, אם בלובביץ' או בניו יורק או בירושלים. אם זה בסדר, אז ההלכה היא שסוכה שבנויה על גבי כלי רכב או עגלה היא קשירה, בתנאי שהיא קשורה היטב באופן שרוח מצויה שנושבת לא עשויה להפיל אותה. כלומר, יש סוכה קלה כזאת, אני שם כמה קירות כאלה מדיקטים קלי וזה, וסוכה קטנטנה, ואם תבוא איזה רוח מצויה אז מתחיל לנוע לימין השמאלה ולעוף, אז זה לא טוב. אבל אם הסוכה יציבה, אם לא יציבה, אנחנו קושרים אותה היטב לרצפה, וכיוצא בזה אנחנו גורמים לכך שהסוכה הזאת לא תעוף ברוח מצויה, אז הסוכה כשרה. אבל יש כמה מהפוסקים שדעתם שזה רק כאשר הרכב או העגלה עומדים. זה שזה נמצא על עגלה ניידת זה כאשר, אבל זה כאשר צריך לעשות סטופ, לעמוד, ואז אפשר לצאת בידי מצוות סוכה. אבל כאשר בתנועה אז אי אפשר לצאת ידי סוכה, ידי חובה, ויש חולקים שמטרים. בכל אופן, והמשנה ברורה בסימן תפרש כפחד מביא את הדעות בזה, ושם בשער ציון ספיקות מידע א' פוסק הלכה למעשה כדעת המתירים. אז
ספינה,
כן, כמה ספינה, זה ממש באותה גמרא, סוכה שבראש הגלה ובראש הספינה, אותו משפט בגמרא ובהלכה זה מופיע, סוכה גבי הגלה וגבי ספינה, נכון, אז שצריך להיות שעומד ברוח מצויה. אבל אפשר מכריע שגם אם זה בנסיעה, אז בוודאי בוודאי טוב. עוד שאנחנו מדברים על בניית הסוכה, האם אישה יכולה לבנות לנו את הסוכה? את הדפנות בוודאי שהיא יכולה לבנות, את הדפנות לסוכה. מה קרה הדבר הזה? לא מרגישים אותה היום, נכון? צריך לבקש שם בפנים.
הוא לא עובד, הוא עובד למעלה.
אה?
לא,
זה גם האפשרות של...
הוא עובד, נכון?
הוא עובד חדש כדעצה. טוב, אז בואו נמשיך. הסוכה, כשאנחנו מדברים, זה כשר או לא? זה הסכך שזה הסוכה. האם זה כשר לידי אישה או לא? יש על זה גם כדיון. אני פעם דיברתי על זה בשיעור ברבים, בכל המועד שהזמינו אותי לאחד הנושאים שדיברתי על זה באריכות יותר. למעשה זה שלכתחילה לעשות את זה לאיש, ושהאיש יהיה גודל, לא ילד קטן לפני בר מצווה, שהוא בעצמו כבר מחויב במצווה, כן? זה לכתחילה. אבל בדיעבד שעשו את זה, אז כמישהו נכנס לסוכה כזאת, לברך לשם בסוכה, לא לברר, בדיעבד אפשר להגל, אבל יש בזה דיון מהפוסקים, כיוון שאישה עצמה פטורה מהסוכה, וילד לפני בר מצווה פטור, אז שתסכך יעשה האדם הגדול. אני פעם אגב זה לא מסעדי בדיחותה, אבל זה משהו צדדי, אבל קצת לפתוח את הראש השיעור. אני פעם הצלתי מצב של שלום בייס בזה. אישה מתקשרת ואומרת, בעלי יושב כל היום בחדר שלו, וכל היום רק אני והבנות צריכים לעשות את כל ההכנות לך, גם את הסוכה הוא הגיע לנו לעשות. מה? יש גבול. אז פגשתי אותו בסליחות, אנחנו בסליחות בלילה. אמרתי לו, פלויני בן פלויני, אדם מאוד נחמד, אלא הייתי מאמין. מה אתה, שרציתי רק להעיר, יש לך, אני יודע, יש לך רק בנות בבית, אין לך בנים, דע לך שאת הסוכה אתה חייב לבנות, כי זה סוכה. מה אתה אומר, באמת? תקרא כסוכה, כתובה הלכה, שתראה שישה פתורה. לא סיפרתי לו את הסוד שהבדל בין הסכך לקירות, ואחות שהתחיל לזוס. כן. זכרה לי לו קיים לטובה. נחזור לענייננו. אסור לעשות סוכה גזולה. כבר סוכה גזולה, אז ראשית כל לעשות סוכה כזאת, זה גזילה, זה איסור בפני עצמו. וגם כן לצאת ידי חובה. זה נוגע הן לסכך, הן נוגע לקרשים שעושים את הדפנות הסוכה. אתה בונה את הדפנות הסוכה, הדפנות המחויבות, כפי שאני למד עוד מעט בעריכות, שצריך להיות לפחות שלוש דפנות, סלח. כל הדברים הללו, אם אתה עושה את זה ממשהו שהוא לא שייך לך, אז זה לא אסור, לא יצאת ידי חובה, אתה לא יכול לברך. צריך להזהיר את הציבור, למה צריך לדבר על זה? אתם חוסר ידיעה, שולחים את הילדים להביא קרשים, אז אחרי הילדים הולכים לה... היה בונים, אף שגרתי אז בקריית אוזדוף, היה בשלבי בנייה. אז כשבונים, יש קרשים, כל מה שבונים שם פיגומים וכל מיני דברים, יש המון קרשים. נו, בכל המועד הרי לא עובדים במקום אחור. אז הם לוקחים שם קרשים ובונים את הסוכה, ואחרי כן מחזירים. אז כמובן ששואל שלא מדעת, ומה הדין של זה? או, שלום עליכם. זמן לא היה פה כמה שבועות. אז שואל של מידת גזלנו, כן? אז הסוכה גזולה. כל של דעת, כן? עכשיו, יש כאלה שמתאים לעצמם עם בעל הקרשים הוא גוי. זה גוי, מה? מגוי מותר לגנוב, לא? זה לא נכון, פשוט לא נכון. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן בהלכות גזלה, וחשוב בכלל לפרסם את זה כחוסר ידיעה, וזה מבהיל. לשון אדמו"ר הזקן בסעיף א', הסעיף הראשון בהלכות גזלה, אסור לגזול או לגנוב כלשהו דין תורה. זה דאורייתא, בן מישראל, בן מנוכרי, ואפילו מהנוכרי צייר את הישראל. הרשע הזה, מצווה חזר ההור ישראל, מכירים את האמרה הזאת, מצווה מחזיר לי לתלוש שערה, שביידיש כאות מצווה. זה לא הולך ככה. איסור גמור לגנוב מגוי אפילו פרוטה. אה, זה חלוט של גויים, גם שם הסוכרת כמה בוטנים החיסטקי, סלחים עליו, הוא לא רע. לא נכון. אז למשל אדמו"ר זה כן, בסעיף על ויכול זה לאסור לגזול או לגנוב כל... אסור או לגנוב, אני מכיר את הלשון אדמו"ר זה כן, אז תשים לב ותראה איך קבל את התשובה מיד. אסור לגזול או לגנוב כלשהו, לגזול או לגנוב כלשהו דין תורה בין ישראל, בין אנוכי, ואפילו אנוכי ציער את הישראל. עכשיו אדמו"ר זה כן שם עלה בספרות א', בנוגע לעניין שלנו, הוא כותב, כיוון שעל ידי עבירה באה סוכה לידו, אין זה מברך אלא מנעץ. כלומר, אם אדם מברך על הסוכה הזאת, לישב בסוכו, הוא לא יכול לברך. למה אתה לא יכול לברך? כיוון שעל ידי עבירה באה סוכה לידו, אין זה מברך אלא מנעץ. עכשיו, מה קורה אם אני רוצה לשלם לגוי? אני לוקח את זה בלי רשות, נכון? שוי שלו מדעס, לקחתי את זה בלי רשות, אבל אני חושב לשלם לה עבור זה. אז יש פה, צריך להיות פה קצת ידע שחושבים משפוט. אם אני חושב להשאיר את הקרשים אצלי ולשלם לו בדרך כלשהי, כן? עשיתי דבר שאסור לעשות, אסור לגנוב בשום אופן. אבל יש תקנת מריש, מכירים? אתם יודעים, תקנת מריש. הציבור הרחב ודאי יודע, יש תקנת חכמים שאם אדם גזל משהו ובנה אותו בתוך הבית שלו, בנה מתננו משהו, כן? חכמים כאילו מפקירים ומפקים את הבעלות של הבעל הדבר, וזה נשאר אצלך, אתה רק צריך לשלם עבור זה. כן? למה? זה תקנת השווים. מריש זה קורה. קורא ובנה בתולדותו. למה? כי אדם, יהיה לו קשה לחזור בתשובה, הוא לקח משהו, כבר בנה, עכשיו אתה רוצה שאני אפרק את כל הבית שלי, למה? כי צריך להשיב את הגזלה. אז חכמים רוצים שלאדם יהיה קל יותר לחזור בתשובה, אנחנו בחודש אלול מתקרבים כבר לראש השנה, אומנם היום היה כנגד חודש אדר, כתוב ביום יום שצריך לעשות תשובה, חשבון הנפש, מיוד חי אלול, בשני בשרי ימים כל יום לחודש, שם החודש אדר. חודש אדר זה חייבים יש לי בסומה, אתה לא יודע בן אורם, תוך מאוד חי, אורם זה אבונות, תוך מאוד חי זה המצוות, צריך לעשות תשובה כזאת, שם זדוי נסטס אסקיזרחיוס, ואז אין לי יודע בן אורם, תוך מאוד חי, הכל יופי נדע. הקופונים, אז אדם כדי שיהיה מוכן, יהיה לו קל יותר לזה בתשובה, זה תקנת חי, זה שלך עכשיו. אז אם אתה רוצה להשאיר את הקורה הזאת אצלך ושתהפוך להיות שלך, אז ברגע שגזלת אותו, זה הפך להיות לשלך, אתה צריך לשלם עבור זה, אסור להישאר ככה בגניבה. אז לכן הוא יוכל גם לברך על זה. אבל אם הוא רוצה להחזיר את הקורה אחרי החג ולשלם עבור השימוש, אני מצטער, השתמשתי בדבר שלך בלי רשות, כמה הייתה לך איזה 50 שקל, בסדר? דווקא פה זה לא יעבוד. דיברתי עם מישהו, אני לא איש חיישי משפט, אבל דיברתי עם מישהו, יציצת שתי דיינים שמתעסקים בחיישי משפט, ואמרו לי, אתה צודק, זה נכון, אמרו לי. כיוון שאם אתה רוצה לזכות בזה שיש שלך, אז יש את התקנה הזאת. ואתה בכל כך רוצה להחזיר את זה, אתה רק רואה את זה מלאט להשתמש ולהחזיר, אין את תקנת מריש. אין את תקנת מריש, זה לא שלך. אז אתה לא יכול לברך על זה שאתה רוצה לשלם על זה, זה לא מפקיע את האיסור. יפה, זה תוצאות של הכנת השיעור בשבילכם.
אם עושה את זה לפני?
אה?
אם הוא הולך לפני החג, הוא אומר, תשמע, השתמשתי בזה, אתה מוכן לקבל על השירות?
כן, אם הוא מוותר לך, מוותר לך, יכול לתת לך ברצון, אם הוא אפשר לזכור.
תקנות מריש, אפילו אפשר לפרק, אפילו סתם בנה סוכר ורקות, אפשר לפרק את זה?
תמיד אפשר, רק אדם יהיה לו, אני חושב שזה לא פלוג. לא חלקו חכמים, זה כן יכול, זה לא יכול, זה במקום אחר מפרק, זה לא מפרק. אני חושב שזה לא
פלוג. יכול להיות שאלה אם הוא בנה אותה באיסור ואחר כך...
כן, כתחילה אסור לבנות, בטח שאסור. עצם העובדה שהשואי של מדעס גז
לנו. לא, הוא הלך לברך עליו.
לא, עכשיו זה שלך כבר. בריש זה שלך, אתה יכול לברך. עשית דבר שאסור לעשות אותו, אבל זה הפך להיות לשלך. מה אם אתה גנבת משהו ואחרי כן אתה בא לאיש ואומר לו, מצטער, עוד לפני סוכות, אבל גנבת, הוא אומר, כן, אתן לך את זה מתנה. אתה יכול לברך? כן. זה שעשית עבירה, עשית עבירה, אז יש... בוא נתקדם, בוא נתקדם. לכתחיל לעשות לבנות את הסוכה על קרקע ששייכת לחבר. החצר הזאת היא לא החצר שלך. זה החצר שלך, פה אתה גר, פה החצר של השכן. במקום אחר שאמר, הוא לא עושה כלום בחצר, אני בונה לי לשם את הסוכה. אם הוא יצעק עליי, אני אתחיל לדבר. אסור, בדיעבד יוצאים ידי חובה, אבל אי אפשר לברך על סוכה כזאת, כך פוסק אדמו"ר הזקן. למרות שבדיעבד יצאתי ידי חובה, אם הסוכה היא לא גזולה, רק נבנתה על כך שייכת לחברו, אז כתוב בשולחן ערוך ברמו בסימן טוב יש ל"ז שאסור לעשות דבר כזה, בדיעבד יוצאים ידי חובה, אבל לברך אי אפשר על סוכה כזאת, כיוון שבא לידך באיסור. כך פוסק אדמו"ר הזקן, המשנה ברורה, מביא מאלה רב ועוד פוסקים שחולקים על המוגד אברום, והוא מסכם שאם אין לו סוכה אחרת איפה לקיים מצוות סוכה, מותר גם לברך. אבל כאמור דעת אדמו"ר הזקן שאסור. עכשיו נשאלת השאלה, מה בנוגע לרשות הרבים? כל העיר שלנו מלאה סוכות על המדרכות. שלא נדבר, אני זוכר, השוור שלי גר, זכרו לברכה פה בבוטה ורשה. אז יש את הבעייתים, יש את החומה הזאת, הקיר הזאת, לא כל בוטה ורשה שמבדילה בין שרמפה כזאת. וכשמילאו את זה עם הסוכה, היית הולך עם העגלה עם התינוק, ואתה תקוע. צריך להרים את העגלה ככה לעשות הגבה. באיזשהו דרך, לבקש עוד מי שיעזור לך עם זה עגלה גדולה, שיש שם עגלת תינוק גדולה. אז היה צריך להיות פשוט לא נורמלי, אבל לא, אסור לעשות תכתחיל הסוכה קרק על שוס הרבים. אדמו"ר הזקן כותב, יש למחות בעושים סוכה בשוס הרבים. בדיעבד יוצאים ידי חובה ולא מברכים ידי חובה, כפי שאמרנו קודם. עכשיו השאלה היא, הרשות הרבים לא שייכת לי ולא לך, ושייכת גם לכולנו. צד שני, יש את השלטונות שיכולים לקבוע, העירייה יכולה לקבוע שהיום הם סוגרים את זה, כי מטפלים פה בביוב כעצר, כי הם סוגרים לפעמים מדרכות. כבר יש בעל הבית מעלינו ש... אז אם יש רשות בשלטונות לעשות את זה, אז הפוסקים כותבים שזה מותר. ויתרה מכך, המשנה ברורה נדמה, המשנה ברורה בביר הלוך מביא הביקורי יעקב, שמעתי על הביקורי יעקב, מכירים את הספר ערוך לנר, מי שלמד גמרא מכיר, ספר ערוך לנר על הגמרא, זה ספר למדני מאוד, היה רב בגרמניה, רטלינגר, והוא חיבר ספר מצוין על הלכות סוכה ועל הלכות לולב, ביקורי יעקב. המשנה ברורה לא מפסיק להביא אותו, באמת, אני בשעתו בצעירותי יותר, כשחשבתי שכל החיים אני יושב בכל, היה חצי שנה שלמדתי מסכת סוכה והלכות סוכה ולולב. אז הספר הזה ממש, זה לא זזים בלעדיו, זה ספר עצום. כל פנים המשנה ברורה מביא בביקור יעקב שלא צריך שהשלטונות יכריזו, העירייה מודיעה, תקנה מספר 538, כאן נתנו 44, העירייה ישבה בישיבה מן המניין והחליטה שלכבוד חג הסוכות מאפשרים לעם ישראל, שגם אם העובדה שהעירייה לא מוכה לאנשים שעושים את זה ומאפשרת את זה, כן? למרות שהיא יכולה למחות, היא יכולה להגיד שמי שבונה את הסוכה למדרכה מקבל קנס של 500 ש"ח ואף אחד לא יעשה לה, יכול לעשות איתה כלום, ישלמו את זה כמו ילדים טובים. זה בעצמו מוכיח, עובדה שהעירייה לא מוכה מלעשות את זה, למרות שבכוחה ברשותה לעשות את זה, מוכח שמסכים שנבנה בסוכות על רשות הרבים, כי ככה זה הסדר. כשאנחנו מדברים על דברים כאלה שהם בבחינת שברשות השתמשות, אז חשוב מאוד לדעת גם כן, אנחנו לפעמים רוצים לעשות, אנחנו מאוד מקפידים לחוק הסוכה, נכון? בפרט אנחנו מקפידים אפילו על דברים שמעיקר הדין עולה לא חייב, כתוב בשולחן ערוך שהשמיים יחמיא אפילו מים לא לשתות חוץ לסוכה. אנחנו יוצאים בדרך, נכנסים לסוכה, נכנסים ועושים שם ואוכלים. אם אנחנו אוכלים דבר שברכתו לא יש בסוכה, עושים גם לא יש בסוכה. השאלה אם מותר להיכנס לסוכה שהיא לא שייכת לי, כן? ועוד לברך שם לא יש בסוכה. אז כתוב כך, לכתחילה אין להיכנס לסוכה של חברו בלי לקבל רשות לכך בדיעבד, ובשעת הדחק גם לכתחילה, אני בשעת הדחק, זאת הסוכה נמצא באמצע, לא יודע, אני את מפלט בשפר, זאת הסוכה שיש לי פה ברחוב, ואני דופק בדלת, אני אף אחד לא פותח לי. אבל אני רוצה, אני בשעת הדחק רוצה לאכול משהו, לא רוצה לאכול את הסוכה. אז כתוב שבדיעבד בשעת הדחק, אפשר גם לכתחילה להיכנס לסוכה הזאת בתנאי שהאישה הוא לא נמצא שם ואני לא יכול לבקש ממנו רשות.
אז לברר גם?
כן, מה?
לברר גם? כסף?
כן, אבל כתוב שאם הבעל הסוכה עשוי להיכנס בכל רגע ואולי הוא לא יסכים, אז משנה ברורה בשם האלי רבי מביא שאז לא. אבל רשות של אשת בעל הסוכה גם לא צריך דווקא שבעל הבית, הרי כל מה שקונסר ביינו, ויש בעל הבית אחד בבית הזה. אמנם כתוב, ויש לתו בנכסם, בשווה, כתבים את זה בכתובה, אבל גם כתוב, אפלח ואוי כבייז ופרנס, נו, מה עם כל אלה שלא הולכים לעבוד? הקמפונים, זה הדין, שגם אם אשת בעל הסוכה אומרת, בסדר, אתה יכול להיכנס ולאכול ולברך, זה גם כמוים, כמו רשות הבעל הבית עצמו, וגם את זה מביא המשנה ברורה בשם הביקורי יענקי. ובכן, מה עם מידות הסוכה המינימליות? אנחנו רוצים למנות סוכה, יש לנו מרפסת קטנטנה כזאת שבקושי אפשר שבה לזוז. הסוכה המינימלית זה 7 טפחים על 7 טפחים בגובה 10 טפחים. ושיעור הטפח המינימלי, אנחנו יודעים שדדת הבחיים לא איזה 8 סנטימטר, וכבר דיברנו פעם שבניון הדאורייסה כדאי להחמיר כדעת הצלח ועוד מגדולה הפוסקים, להחמיר על השיטה שזה 10 סנטימטר, שלפחות תהיה עסוקה ב7 טפחים של 70 סנטימטר מינימום, ושהגובה יהיה מטר מינימום. וצריך להדגיש שגם זה לא הולך בקוודרט, זה לא הולך במטר מרובע. כלומר, אם הסוכה היא ארוכה אבל הרוחב שלה פחות משבעה טפחים, למרות שאתה עושה את החישוב בריבוע, כן? אורך כפול רוחב, כמו שלמדו אותנו, ויוצא לך שזה הרבה יותר מאשר סוכה של 7 על 7, כן? 7 על 7 זה 49, אבל 10 על 5 זה 50. לא, זה לא זה, צריך שיהיה 7 טפחים כפשוטה לפחות, גם באור וגם ברוחב. עכשיו, מה שעוד חשוב, שהמידות האלה הם בתוך הסוכה, חלל של הסוכה. עוד שהסכך הוא עבר, ואתה מודד מבחוץ, יש לך יותר. או שאתה מודד את האור והרוחב מבחוץ, אבל יש עובי לדפנות, כן? מעניין שהרב, אגב, מתרץ בזה במאורים במיימל של הרב במערש והרב הרשב, אני בעצמי למדתי ביותר אפשר תופש סמכי, אבל זה נמצא עוד במקומות שכתוב, שהוא מדבר על זה שבמצווס זה נוגע שצריך להיות שיעור מסוים לכל דבר, כן? הוא מדבר, עניין ברוכנס, למה צריך כל מצווה יש לתת שיעור, אז הוא כותב שמידת הסוכה זה 7 ומשהו, אז יש צורך יון, הרבה יש לצורך יון, אז זה משהו, כתוב בגמרא בשכונוך שזה 7 טפחים על 7 טפחים, איפה המציאו את המשהו הזה רבותינו נסיינו. אז הרב אומר שהכוונה בפשטוסיס, שכדי שחלל הסוכה יהיה 7, צריך לפחות שיהיה עוד איזה משהו, אחרת אין לך 7. נחזור לענייננו. עכשיו אמרנו שהגובה של הדופן צריך להיות לפחות 10 טפחים. עכשיו צריך אבל לדעת שגם אם הסוכה היא גבוהה, הסכך הוא גבוה, אם יש לך גובה של 10 טפחים דופן, אפילו שהסכך הוא 10 מטר, לא 10 מטר, כבר חוף עמוד, כן, אבל נגיד זה סוכה מאוד גבוהה, אבל הקירות לא מגיעות על הסכך, יש לך 4 כנוסאות ב4 קצוות, שמת האור והרוחב קורות וכיסית בסכך, והדפנות, יש לך הדפנות כמו גדר כזאת, גדר של 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 שבעת של של 10 טפחים גובה. אם זה מכוון כנגד הסכך, זה נחשב כאילו הדפנות סגורות, מה שנקרא בלשון הגמרא גוד אסיק מחיצתה, גוד תמשוך, אסיק תעלה, מחיצתה את המחיצות, תמשוך ותעלה את המחיצות כאילו כלפי מעלה. אבל אם זה מכוון, מה קוראים אם זה לא מכוון? זה קצת יותר בצד. אז אם זה תוך 3 טפחים עד ג' טפחים, יש כלל של נבוד, נכון? כאילו זה מחובר, כלומר בוא נגיד שזה הגג של הסוכה, ואני אקח את זה לרגע, והדופן היא פה, אז אם היא פה עד לפה יש פחות משלושה פחים, אז אני אומר שזה כאילו עולה עד למעלה, אי זה עולה עד למעלה, אז זה לא פוגש גם כן, כי יש מרחק ביניהם, הרחק הוא פחות משלושה פחים, זה כאילו דבוק, אם זה יותר, אז באמת זה לא שווה כלום. צריך לשים לב לזה, אם בונים סוכות כאלה, שמשתדלים כאן, נעצל את כל הבדלת, כי ידוע שהסוכה שלנו בעל שם טוב, כי הם מכירים את זה, אז כאן בשם טוב עשה בכוונה סוכה עם כל הבדלת. אז אם זה סוכה שבאמת אנחנו מזדרזים, רוצים להספיק כמה שיותר, אז לוקחים שלוש מחיצות כאלה של הגובה הזה, של עשר תפוחים, וארבע כלונסאות בקצרות, וזה משחך מלמעלה, אם גיגן גבית, סוכה מספר 2, צריך להספיק כמה שיותר, שאפשר לזכות כמה שיותר במצוות סוכה. אז צריך לדעת שהדבר הזה עובד, אבל אם אתה לא יודע את ההלכות, אז אתה יכול לזכות במרכאות יהודים בברכה לבטלה, צריך לדעת איך לעשות את הסוכה. אז חשוב לקחת את הנקודה הזאת בחשבון, שגובה הדופן צריך להיות מינימום 10 טפחים, גם לסכך גבוה ביותר, לא צריך שהתפולות יגדויות לסכך, אבל בתנאי שמוצבות כנגד הסכך, וכנגד זה לא ממש כנגד, גם תוך 3 טפחים, זה גם כמשים את תופש למץ, יפתת בשולחן ארוך, אין אל תראה בשם הבא. דווקא בסימן הקריטי הזה של התפנות, שזה סימן כל כך לא קל, כשם לא זכינו. עכשיו, כמה תפנות צריך שיהיה לסוכה? מינימום צריך שיהיה ג' שלושה תפנות. מנהגנו להקפיד, זה במלוג החבד, להקפיד גם על דופן רביעית, אבל על דופן רביעית גם יכולה להיות מבחינה הלכתית קצת פחות, כפי שנדבר עוד מעט בהרחבה יותר. הרוחב המינימלי של כל דופן, כפי שאמרנו, צריך להיות 7 טפחים, אבל זה בקשר לפחות 2 טפנות. הדופן השלישית אפשר לבנות אותה באמצעים מיוחדים. אז לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל רק בקצרה. אם יש לך רק 2 טפנות ועוד איזשהו קורה, אז אתה לוקח ככה, אתה צריך שיהיה 2 הטפנות יהיו כאילו ככה, כן? דופן שמחוברים. הדופן השלישית אתה צריך לקחת קורה שקצת יותר רחבה מטפח ולשים אותה טיפ-טיפה בתוך 3 טפחים לפה, כן? עכשיו הקורה הזאת היא טפח ותוך 3 טפחים פה עם הלבות ביחד, אז כמה יש לי עכשיו? 4, נכון? אז יש לי כבר את הרוב מ-4, ואחרי כן אני לוקח כמו עוד 3 טפחים, אני לוקח איזשהו כלונסה ושם עליה גם מלמעלה איזשהו קנה, כאילו מה שנקרא צורת הפתח, ואז שיהיה לפחות 3 טפחים, ואז בסליחה אחת יש לי 4 ועוד 3 ו-7, כאילו יש לי דופן שלישי. טוב, זה מצבי בדיעבד פחות שכיחי בהם, אז לא נעריך בזה יותר מדי. יש גם דינים איך זה עם 2 תפנות אחד מול השני, איך יוצרים את זה. נעזוב את זה מהשיעור שלנו כיום, נתמקד יותר בדברים יותר מבעשיים. כשרות הסכך, התנאים הבסיסיים לכשרות הסכך זה א', זה חייב להיות ממין הצומח. חכמים למדים את זה מהפסוקים שנאמרו שם, שזה חייב להיות שהסרח יהיה ממין הצומח. תנאי נוסף, זה צריך להיות דבר שאינו מקבל תומה. לא רק שהוא עכשיו מקבל תומה, גם אם בעבר הוא היה מקבל תומה ועכשיו הוא נשבר ונמצא במצב שבלכות תומה וטהרה אומרים ששבירה כזאת כבר מפקיעה ממנו את התומה, כן? אם בעבר הוא היה מקבל תומה זה גם כפסול, איזשהו שבר מרהיט מסוים שבכללי הלכות תומה וטהרה, עכשיו הדבר הזה אמנם לא מקבל תומה, אבל בעבר הוא היה איזשהו רית, היה כיסא שולחן, מיטה, משהו, אז הוא גם כן לא קשה לסיחוך. דבר שלישי, גם הוא ממין צומח, אם הוא מחובר לקרקע, זה לא טוב, צריך שיהיה תלוש מהקרקע. עכשיו, יש דברים שמדרבנן, אסור שיהיה נסרים רחבים. אם יש קורות שברחבות שגימל תפוחים, גם אם זה דור שאני מקבל תומה, מעולם נעשו ממנו כלי ולא כלום, זה מה שנקרא גזרת תקרה. חכמים חששו, זה כאלה קורות כבר בונים תקרות לבתים. זה עכשיו מגנברו כותב ש צריך להחמיר גם בפחות מג' פרחים. אלא מה הם עושים הירושלמים מהפלאפונים? בירושלים לא הייתה צמחייה, או שהייתה עוד צמחייה על הר זיתים, צמחו כמה עצי זיתים אולי, אבל אז זה לא עיר ירוקה, בוא נגיד ככה. אז פה בירושלים היו מסכיחים את הסוכות, יש אנשים שעד היום עושים את זה, מה שנקרא פלאפונים. זה קורות דקות כאלה, אובי של די איזה 5 סנטימטר, אולי אפילו פחות, כאלה קורות, ושמים כאלה קורות על הסוכה, וכל הסוכה מכוסה בפלאפונים. אז ההיתר לקטרינה לא כל כך ברור, כי בוגן אברום וגם בשבילו הדמור זכין כתוב שגם נסרים שפחותים מגיעים בדבורם עשו לשחך בדרבנן בגלל הגזירה התקרה. אבל אולי הסברה באה בכלל דתי, כי היו פה רבנים חשובים, לא חיכו שאני אבוא ויעורר את הציבור, היו פה בירושלים רבנים חשובים שידעו שככה עושים את הסוכות. גם בשבר שלי זכונה וכוונה ככה סוכה, למרות שבזמן לא כמו אפשר להשיג קיינס וכל הדברים, ושגם שכנים ביום בבניין אנשים יראים לשניהם שעושים את זה. כנראה שגזירת תקרה זה בגלל שהיו פעם עושים תקרות בדברים כאלו, אז גזרו חכמים גזירה תקרה, אם אני אטיל לך את זה אתה מפקר את זה בכלל כשם בבית תחת לתקרה שלך, אבל בזמננו שכבר לא עושה בכלל תקרות מנסרים זה מותר. אחרי כן ראיתי, וזה כתבתי לעצמי כבר לפני עשרות שנים, אבל אחרי כן ראיתי פס הספר פיסקי צ'ובס, אני רואה שמביא מפוסקי הדור האחרון שבאמת הזדקקו לשאלה על היתר הפלאפונים, וכתבו כמה סברות שונות להצדיק את המקילים. וכמובן שהכי טוב זה לצאת מכל השאלות. עכשיו יש שכח לנצח, וזה צריך גם כן לדעת, לא כל שכח לנצח זה מה שקוראים אויזגעלטן על פי ההלכה, לפחות לכתחילה. אז כך, יש שעשוי מדיקטים דקים, כן? מכירים את זה? לא קיינס שמחוברים, דיקטים דקים כאלה, כן? והם פרוסים דק דק המחוברים באמצעות חוט,
מין מחצלת כזאת,
כן, מחצלת שמחוברת באמצעות חוט, אבל מחצלת עשו מדיקטים, לא מקיינס. פה יש מקום לחשוש שהחיבור הופך אותם כמו נס הרחב פשוט אמרי יושר. זה היה מאיר אריק, אחד מגדולי גדולי הגאונים הפוסקים לפני כמה דורות, אמרי יושר, מנחס פיטים, הגדולים ביריסו. אגב, היה מאוד עדוק באדמור הזקן בצורה מדהימה, למרות שלא היה חבדי. הכל פנים, פשוט אמרי יושר, הוא אומר שנוקרים קורות דקים ומחברים אותם בצורה כלשהי, אם זה במסמרים, אם זה בחבלים, זה לא משנה איך, זה הופך אותם כאילו לקורה רחבה. כלומר, אם יש לך כזה דבר ברוחב של ג' תפוחים, שאז זה למדנו כרגע, שבקורה של ג' תפוחים זה כבר שולחן ערוך שעשו לסחר פה, זה לא שייך לחומות, זה לא פלאפונים דקים. אז אם החבל הזה, החוט הזה גורם לו להפוך, כמו שאמרי יושב טוען, לקורה אחת רחבה, אז אנחנו בבעיה אמיתית, כן? אז ראיתי שם זה המנהל ברוך, אחרי כן ראיתי שהוא מדבר על זה, עכשיו הכל במשך שנים, שהעניינים נבנים, הוא נותן כיוון שזה דק ביותר וזה לא ראוי לקירוי, כי זה רק תקרה, זה דבר שהוא ראוי לעשות ממנו תקרה. עכשיו אתה אומר, אמנם זה דק, אבל חיברת אותם, הפכת אותם לקורה רחבה. אבל זה כל כך דק ונזיל, לא שייך למנות תקרות מכאלה דברים דקים. כמובן שזו צפרה חדשה, אני חושב, אם הייתי מדבר איתו, זכינו הרבה לדבר איתו, לא חושב, הייתי אומר לרב של זלמן, דו זה הנביא של צדר, כמו שהוא טען לי גם את דברים אחרים, לחזניש וזה, צריך להיות ראשון בשביל דבר של ספרה כזאת, זה ספרה, אבל טוב, זה ללמד זכות על אלה שמשתמשים בזה, אבל כמובן, מבית לא כדאי להיכנס בפרט, שיש עוד דבר, אם זה דק דק, אז איזה מחזיק מעמד? למה זה לא מתופף לך? החוט מחזיק אותו, החוט זה דבר שמקבל תרומה. אז מיימית, כתוב בשולחן ערוך, שלא רק שהסכך עצמו אסור שיהיה דבר שמקבל טומאה, אסור שמה שמחזיק את הסכך, אתה לא יכול על צינורות מברזל לסכך. פעמיים, מי שמעמיד את השכר גם כסור שמקבל טומאה. בדיעבד כתוב שנכנסים לסוכה כזאת אפשר לברך, אז אם אנחנו נמצאים במקום כלשהו ואנחנו רואים שהאנשים שבנו את הסוכה הזאת קוראים את הסוכה לנצח הזאת שבנויה מצינורות מתכת ועל הצינורות האלה הם שמו את השכר, אז זה מים, זה לא טוב. נכון, אבל כתוב בפורש בשולחן ערוך, איפה שכתוב שהמים אסור שמקבל טומאה, כתוב שאם מישהו נכנס לסוכה כזאת מברך לאישה בסוכה. אבל אתה שואל את עצמך, אני רוצה לבנות עכשיו סוכה, אז אתה אומר, או שזה לא טוב בגלל הקנים האלה הדקים, איך קוראים לזה? קראו לנו מסרים הדקים האלה שמחוברים את זאת החבר והופך אותם לקורה. אם אתה אומר שלא בגלל שזה דק כל כך שלא מחזיק מעמד, בגלל זה לא מסכיחים, אם ככה אז מה מחזיק אותו בכל זאת? החוט, החוט זה דבר שמקבל טומאה, אז אתה מסכיח בדבר המיימית שזה גם כן אסור לכתחילה. כך שאני מאוד לא ממליץ על זה, הכי טוב זה הקנים השלימים שמחוברים בסיב טבעי שהם לא מה שקוראים השכח לנצח שמקובל היום, זה הם, ראשית כל זה קנים, שנית החיבור שלהם זה לא באמצעות סיבים שהפכו אותם לחבל, הסיבים האלה גדלים ביערות שם באפריקה ומאיפה שמביאים אותם באופן טבעי וככה קושרים איתם ולא הופכים את זה, שוזרים את זה לחבר, כפי שזה באופן הטבעי שלו ככה זה קשור, אפשר לקטור גם כן את זה באופן נפרד כדי לחבר. אנחנו רוצים שהשכח לא יברח לנו ברוח או שלא יעשה לנו טק 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 כל הזמן יזוז לנו מן השמאלה מעלה מטה, רוצים לחבר אותם לקורות, כן? אז אם אתה תחבר את השכח לקורות עם חבלים אתה בבעיה, חבלים זה דבר שלא קשור לסיחוך, אז המים מתדורים בקבל טומא. כן, אם אני סתם קושר בחבלים בגלל שזה לא יזוז לי סתם, אבל זה לא אמור לעוף, כלומר סוכת אישה הקשרה גם בלי הקשר וזה חבלים, רק ליד הנוחיות, ליד הכיף אני רוצה שבאמת יהיה ככה, אז זה אין בעיה, זה לא נקרא שהוא מעמיד, הוא לא מחזיק אותה, גם בלעדיו הוא יכול להחזיק מעמד, אבל אם באמת מדובר שהרוחות יכולות להעיף אותו ולגרום לי שפתאום שליש סוכה שלי פתאום הופך משולש כזה ריק, מכירים את זה? בסך הנצח זה הכי קורה, דווקא בגלל שמחוברים, אז כשמתחיל לזוז כל העסק מתחיל לנוע, אז אם החבלים מחזיקים אותו אז אתה מתחיל להיכנס לבעיות שלא מקבל טומאה. ולכן כשאני נוהג, כשאני קונה בנוסף לסכך הזה שיש לי, אני קונה חבילה על איזה 10 שקל, כמה עולה חבילה שיש בה כמה וכמה חבלים כאלה באופן הטבעי, לא שזורים.
גבה,
כן. ועם זה אני קושר, ואז אני יוצא מכל הבעיות. אפשר ללכת בדרך הישרה, בשביל מה ללכת בדרכים עוקפות.
אז קונים מפלסטיק, אפשר
לחזק? זה אותו דבר, זה לא קשה לסיחוך.
אבל זה לא מקבל תרומה.
לא מקבל תרומה, אבל לא קשה לסיחוך. אז זה סיפור. זה הנושא השני שדיברתי באותו שיעור שסיפרתי לכם, שכבר מסרתי אותו בכמה מקומות שהזמינו אותי לדבר בחג הסוכות בדיני החג, אני מדבר על הזיכונים. אז יש איזה דיון. הדיון הוא ככה. אני עכשיו גרמתי להקדים את המאוחר, אבל לא נורא. כתוב בשולחן ערוך, המקור ברן, שלמרות שאסור שהמים ידיע דבר מקבל תומה, אבל קיר של אבנים מותר לשחק אישיות. יש לך 4 קירות, הורדת את הגג, או שאין גג מלכתחילה, אתה רוצה על האבנים עצמם, על הקירות, לשים את הסכך. כן? אז כתוב שזה בסדר. למרות שהדבר שמעמיד את הסכך, אז צריך להיות דבר שהוא קשר לסיחוך. כן? אתה גוזר... אז מדוע זה מותר? אומר הר"ן, כיוון שאף אחד לא יעלה בדעתו שאפשר לשחק באבנים. כל הגזרה של המעמיד שמא תבוא לשחק עם המעמיד, כיוון שהוא גם כשותף בהחזקת הסכך, אז יש את הסכך, יש את המעמיד שגם הוא בלעדיו הסכך הוא לא סכך, אז אני יכול גם לשחק עם המעמיד. זה הטעם של הגזרת חכמים. אומר הר"ן שבאבנים זה הרי בית, אף אחד לא לבדתו שיכול לשבת בבית, ובשמו הוא עושה סוכה. אם אבנים זה טוב, אז הנה יש לך בבית גג עם אבנים. אז בשביל זה, אז פה נשאלת השאלה, האם זה אפשר להשליך מזה על כל דבר שלא יעלה לדעת? לא לדעת בן אדם שישב עם סוכה שהיא יריית פלסטיק על הראש, אז ממילא גם הזיכונים אולי הקשרים, כן? אתה סברה להמשיך ככה, אבל זה לא נכון. גם ברזל, כתוב שנכון שעל ברזל אסור לשחך. נו, מי יעלה בדעתו שיכול לשבת בתוך בית שיש לו תקרה מברזל? כלומר, איפשהו, אני לא, אין לי את המקום איפה למצוא את ההבדלים, במה קומיפליגי באמת, אבל זה כנראה משהו מיוחד על גג המניה. יש לזה דיבורים בפוסקים לכתחילה לא לעשות עם הזיכונים, אלא אם כן, כפי שאמרתי, הסוכה מצד עצמה, גם אם אני לא אעשה כלום, היא לא תיפסל. אני רק רוצה שיציק מעמד ולא יעשה לי בעיות. אבל אם הסוכה, אם אני לא אקשור אותה בסיכונים, הייתה שנה אחת פה, ממש בערב חג הסוכות,
גשם
זה כלום. אפשר רוח שערה, היא תופף לה, לא רק אצלי. פשוט כל הזה, זה היה, אני צריך לשאול אותה, היה זה חייך, אז חיתנתי את הבת שלי, השליח בכפרי, סירסקין, זוכר שהוא כזה גבוה. משיך בו ומעלה והוא בא, הוא הציל אותי ממש, היה כבר ממש לקראת לירבן, קצת הדקת הנרות, הוא נעמד על כיסא וסידר את כל הסוכה מחדש, היה ממש יתוף, היה שם עוד שאלות, אני באמת לא רוצה לסבך, אנחנו בשיעור שרוצים להבין אותו, היה עוד שאלה, אז בתוך החג עצמו היו בתים שהסכך התרומם ונפל חזרה מהרוח, אז ברגע שהוא התרומם, הסוכה הזאת לא קשירה. כשנפל בחזרה,
לא תעשה לך.
אתה יצא בלא בנעשוי. אל תשאל, סוגיר. היה יום טוב ממש. אז יש תשובה. אבל בוא נתקדם. אז אמרנו שאו. עכשיו, מה קורה כאשר חלק מהשחק הוא שחק פסול? או שיש הפסק אוויר בסחרור. אז ככה, שחק פסול, אם זה פחות משלושה טפחים, הסוכה די קשרה, מוטף לשבת מתחת לסכך הפסול. אז אם יש לנו איזשהו מזגן מלמעלה, מעלה השכן שלנו בקומה השלישית, כן? אבל שלושה טפחים זה פחות 24 סנטימטר. אז אם הרוחב של הבומבה הזה זה פחות ב-24 סנטימטר, בסדר, לא צריך לדבר כלום, אפשר אפילו לשבת מתחת, לא צריך לבדוק כל הזמן. אתה יושב מתחת לזה, פה יש איזשהו גגון, למעלה יש את הפלורוסנט, כן? או אני יודע משהו. כאן זה פחות בשלושה טפחים, אין שום בעיה. אם זה כבר שלושה טפחים, צריך פסול, אז אם זה באמצע הסוכה, זה יכול לפסול את הסוכה לגמרי. אם זה בצד, אז עד ארבע, עד ארבעה טפחים, זה יש דין של דופן עקומה, מכירים? עד 400 יש דין של דופן עקומה. מה זה דופן עקומה? כלומר, לשבת אתה לא יכול. הנה למשל, אתה עושה פה סוכה, כן? ומעליך למעל יש את המרפסת של השכן. אז אם היא לא מגיעה ל-400, אם היא פחות משלושה טפחים, יוצאת על הסוכה שלך, אתה יכול לשבת ממש מתחת לזה, אתה יושב בסוכה. אם זה יותר משלושה טפחים, אתה כבר לא יכול לשבת תחתיו, אבל הסוכה עדיין קשרה, זה נקרא דופן עקומה, כאילו זה הכל הלכה למשה מסיני, אין בזה ספרות מדוע. כאילו הדופן, הקיר של הסוכה, כאילו הוא מתעכב ומגיע עד לסכך הקשר שלך. כלומר, פה למעלה יש לך את הדבר הזה שהוא לא טוב, כן, את המרפס של השכן או משהו, או כל דבר אחר שהוא לא קשר לסיחוך, אז אומרים ככה, הדופן שלך לא נגמרת פה, היא ממשיכה, עד שהיא נושקת לסכך. אבל מתחת לדופן אי אפשר לשבת. אז הנה פחות בשלושה טפחים, אני לא צריך דופן עקומה, סכך פסול פחות בשלושה טפחים, אפשר לשבת תחתיו. מיותר בשלושה טפחים, עד 400, הסוכה עדיין שעברה, פה אני יכול לשבת. איפה הדופן השלישית שלך? היא ברכה לך שם, היא נמצאת איזה מטר וחצי רחוק מפה. לא נורא. דופן עקומה, כאילו הדופן נמשכת עד לפה. כן? אבל כמובן שאם יש הפסק, בוא נגיד, יש לי פה דופן, יש לי פה את המרפסת של השכן, ובין המרפסת לסכך יש לי פה מרווח של אוויר. כן? השאלה אם גם פה אני יכול להגיד באופן עקומה, אז אם זה יותר מג' טפחים בוודאי שלא, אבל אם זה פחות מג' טפחים, פה יש שאלה. עכשיו, כי בעיגבות מדברים, של מרשיינים, האם אפשר לצרף שני דברים, דופן עקומה ולעבוד. שני מלוך על המויש מסיני, שלא עבוד זה קשר, זה לא מויש מסיני. דופן עקומה קשר, אבל כשצריכים להוציא את שניהם, ישתפו, ישלבו ידיים, ישלבו כוחות, ושאם צריך את שניהם ברדלתי, גם דופן עקומה, וזה גם כן לא מגיע עד לסכך, או צריך גם לא עבוד ביחד, פה יש דיבורים בפוסקים, האם זה עובד ביחד, וכתחילה בטח לא כדאי להיכנס לזה, אף על פי שבדיעבד אפשר להשאיר סוכה כזאת גם כן.
צריך לשאיר כמה כשר?
אי מינות.
מה עקום?
אנשים יכולות לשבת איפה דופן עקומה?
אנשים. סליחה, אם כבר הזכרתי זה, עוד הפעם. שצריך דופן עקומה ולא עבוד, זה גם עובד. השאלה היא רק אם אפשר לשבת מתחת לאוויר הזה. האוויר הזה, הדופן עקומה נגמרה כאן. מתחת לדופן אי אפשר לשבת. האוויר הזה הוא עכשיו בלא עבוד. האם אפשר לשבת מתחת לאוויר הזה, ללא עבוד הזה? האם זה כאילו שכח פוסל, או שהוא עדיין דופן? על זה יש את הדיבורים שאמרתי. בואו נתקדם עוד, כי השעון לא כל כך מראה אם הוא מתחשב בנו.
אבל נשים, דופן עקומה,
ישר יכולה
לשבת לברך?
נשים? מה ההבדל בין נשים? לברך, אישה יכולה לברך בבית? לא. אם הסוכה כשרה, יכולה לברך, אם לא, אז לא יכולה. עצם הדבר שיכולה לברך זה החידוש הגדול. עכשיו אני פשוט דילגתי קצת, בגלל שאתם הכנסתם את השאלות. אז החומר שממנו עשויות הדפנות יכול להיות מכל מין שהוא, למרות שהסכך חייב להיות מענפי לנות, אבל כפי שאמרנו, שהסכך צריך להישען על דברים שהם קשרים לסיחוק, שלא יהיה עניין של מימית. עכשיו גם עוד דבר, וזה מאוד חשוב בפרט כשרוצים לעשות סוכות מהירות וזריזות וכמה שפחות להשקיע, דופן שעשויה מקנים או סורגים שסמוכים זה לזה פחות משלושה טפחים בין קנה לקנה, בין ברזל לברזל, זה כאשר בתנאי להרבה לא עבוד, נכון? אז הנה, בוא, יש לי פה דופן שבעצם לא דופן, אבל יש ברזלים ככה, מין סורגים כאלה למשל, כן? או שמתחתי חוטי ברזל, 1, 2, 3, 4, לאורך או לרוחב, ואתה אומר לא עבוד בין אחד, אז כאילו זה סתום, נכון? אז לכאורה זה אמור להיות כשר, התשובה היא לא. זה לא עושים מחיצות רק מקנים או סורגים, למרות שסמוכים לזה פחות שלושה טפחים, צריך לפרוס יריות או סדינים סביב לדפנות הללו ולקשור אותם היטב. אז למרות ככה שכתוב שלא עושים סוכה מיריות וסדינים לבד, גם אם קושרים אותם היטב שלא ינודו ברוח, וזה גם כי בסוכות לנצח זה די בעייתי לפעמים, שסוכות כאלה שרק יש להם את הצינורות מסביב ויש לך איזה ברזנט מסביב, זה לא פשוט. חכמים חששו שמא זה יתנתק, אבל אם זה ביחד, יש לך קנים או חוטי הבזר באופן שיש בין קנה לקנה פחות משלושה טפחים בשיעור גובה הסוכה שנדרש, 10 טפחים גובה, ואתה קושר היטב את הסדינים לדבר הזה, שהם שניהם ביחד זה עובד. מסופר שאדם בנה סוכה, וזה אחד עוד אז אם נסתדל בדיחותה קצת לפתוח את הראש שהעניינים מסתבכים, אז הדפנות לא הגיעו עד לרצפה, אז לא צריך, אם זה פחות מגיעים לטפוח, אם כלא עבוד באמצע הלילה כשישם בסוכה פתאום החתול על המיטה, רק רגע נכנסת, הרי זה לא עבוד, הסוכה הזאת אמורה להיות פעולה מכל הצדיר, לא הסתדר, המציאות. אז לא עבוד זה לא יכול למוי שמסיני, נכון, ולכן אם יש פחות מגיעים מטפחים, אם אתם עושים סוכה מהירה באמת, אני זוכר כשהייתי ראשי שם מרכז גודניק, הבחורים היו צריכים לעשות סוכה בערב סוכות אחרי צהריים, הגעתי, הם היו כולם עבודים, לא היה להם שום חומרים, והחורים עולים חדשים ברוסיה, לא ידעו כלום, מה אפשר לעשות? אז זה מה שהצעתי להם, היה שם אפשרות כזאת, למתוח חבלים, כן? נפעל שם שיהיה בין חבל לחבל, יהיה פחות בגימל תפוחים, כן, עד לגובה של 10 תפוחים, ועכשיו לקחת צדדים מסביב ולקשור למעלה ובטה בצדדים, יש לכם תפוחות קשרות.
כמה חוטים עושים?
כמה חוטים עושים? כמה חוטים, כמה שצריך, תלוי בעובי של הדבר שאתה שם. אם זה חבלים דקים, צריך שפחות מגימל תפוחים מחבל לחבל. עכשיו יש פוסקים שאומרים שצריך להיות דווקא שטי, לא ערב, לא רוחב, חבלים, צריך להיות חבלים באורך. אז אני אומר, תמיד אם אתה רוצה לעשות סוכה כזאת דווקא, אז תעשה באמת גם לאורך, שאחרי שעשית ברוחב, כי אתה תלו, כי באורך אתה צריך מלמעלה עד למעלה, אז תשים גם כן, שיהיה בשטי גם כן, לא רק בערב. אז זה יצא טובה למי שרוצה לעשות. עכשיו, למרות שאמרנו שהדופן שעשויה מבד לבד, בלי שום דבר, אפילו אם אתה קושר אותה בכל הצדדים זה לא בסדר, כי חכמים חששו שמתנתק וכו' וכו', אבל זה בשלושת הדפנות החיוביים. אז אם אתה חבדניק, כשאתה מקפיד על דופן רביעית, דופן רביעית אפשר לעשות גם במחיצת כזאת של בד.
שלוש ואחד?
שלוש ואחד זה ארבע, עד כמה שזכו לי מהחיידה.
לא,
בד,
האם שלוש של בדים?
לא, בטח שלא. שלוש הם קיצות קשרות, הערבית שמצד הידו, אפשר להסתפק במחיצה כזאת, שיש גזרת דרבון, השם יתנתק. אבל שכל המחיצות החיוביות חייבת להיות כמו שצריך, כמובן. לשים את הסכך על פרגולה, אם זה עשוי מעץ, זה שום בעיה, למרות שעצי הפרגולה עצמם לא יכולים להוות סכך, כלומר שלא יניחו אותנו מטרת סיחוך, שמים מנחים למטרת פרגולה, אבל מה אם בסכך זה יכול להיות? הדלקת נרות שבת ונרות החג, כידוע, זה דיברנו פה בשיעורים כבר, בהלכות שבת כתוב שהדלקת הנרות העיקרית היא זו שאוכלים את סעודת השבת והחג לאור הנרות הללו. לכן נפסק שהקבלת שבת של האישה גם מדליקה בחדרים אחרים קודות, היא לא מדליקה את הנרות הללו על השולחן, עדיין אין קבלת שבת, כי זה עיקר מצוות הדלקת נרות שבת, זה הנרות של לעונג, זה עונג שבת לאכול לאור נרות. אז ככה מובן מאליו שצריך להדליק את הנרות בסוכה, כדי שבשעת הסעודה יהיה לאור הנרות. מה עושים כשנושבת רוח? אם אנחנו נדליק את זה שם, הנרות ירבו ולא עשינו כלום. אז כתוב להשתדל אם אפשר להדליק בסמוך לסוכה, באופן שיעיר לסוכה, שיעיר אותה. אפשר לסוכה של בנויה במרפסת, כן? אז אפשר. אז יש חדר שיוצאים ממנו למרפסת. אז בא המרפסת עצמה, אי אפשר כי שם הרוח נכנסת דרך הסכך והדפנות. אני שם את הפה קצת יותר בצד על איזשהו שידה או משהו, ואז שיושבים בסוכה, אז אפשר לראות את הנרות, אם אפשר. מה עושים שגם זה בלתי אפשרי, הסוכה בחצר, או שאין מציאות כזאת של מקום שיכולו לראות את זה? אז כתוב להדליק במטבח, או אחד החדרים שאדם משתמש בהם שם ונהנה לאורם. המשנה הברורה בסימן ר' סמוך ג' שרוצה לראות במקור ספקות ממלא מביא בשם דרך החיים ועוד שזה יהיה במקום שמכינים שם צורכי סעודה. נכון, אתה לא אוכל את הסעודה לא נראות, אבל המקום שמכינים שם צורכי הסעודה, זה יהיה המקום שבו תדליק את הנרות במצב כזה שאין אפשרות בשום אופן לעשות את העניינים הקודמים. אבל בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, שם בריש סמגים לסעיף י"ד, מפורש כותב שזה לא צריך להיות מקום, גם במקום שאין מכינים שם פירוש. הוא מזכיר את העניין, כי אתה אומר שהוא רוצה לשלול משהו. הוא אומר שגם זה מקום שבכלל המשתמשים של צורכי האכילה, עצם העובדה שאנשים נכנסים ויוצאים משתמשים במקום ההוא, זה מספיק כדי שתוכל להדליק שם את הנרות במצבי שעתתך כאמורים. מתי צריכים לברך לשב בסוכה? מתי ועל מה מברכים לשב בסוכה? אז נקדים ונאמר ככה, יש הוראה מאוד חשובה ש... בוא נגיד, חלק מהציבור לא יודע על כך, וזה בדיוק הזמן שאסור לרדם, צריך להקשיב.
נכון.
מאוד חשוב, כיוון שיש חוסר ידיעה. בלשון אדמו"ר הזקן, בפתח הלכות סוכה בסימן תר"ח, בסוכות תשבו שבעת ימים וגומר, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. התורה אומרת למה, למען תדעו, והוא מסביר מה זה, הם ענני הכבוד שהקיפם בהם לצל, לבל יעקה בהם שרב ושמש. דוגמה לזה, ציוונו לעשות סוכות עשויות לצל, כדי שנזכיר נפלאותיו ונוראותיו. עכשיו מגיע הקטע, ולכן צריך כל אדם לכוון בישיבתו בסוכה שיושב בה כדי לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא שציוונו לשב בסוכה, זכר ליציאת מצרים. אבל לכן הזה לא כולם יודעים, וחוסר ידיעה כידוע שגורמת שאנחנו לא עושים מה שצריך, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בכל מקרה, אבל צריך לעשות את מה שהוא מבקש. כשהוא כותב למען ידעו, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שכאשר אתה יושב בסוכה, כן, לכן צריך כל אדם לכוון בישיבתו בסוכה שיושב כדי לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא יושב בסוכה יציאת מצרים. לא מספיק שאתה מכוון, אני עכשיו מכוון מצווה. איזה מצווה? שבעת ימים, צריך לשבת בסוכות תשבו שבעת ימים, לא טוב, מצוין, כאן מצווה, מטילת לולב, לקחת לך ביום ראשון פרי הצדן, נכון, צריך לקיים את המצווה. אבל פה נוגע גם כן הלמה, המדוע, הסיבה לכך, ולכן, ולכן צריך כל, עכשיו השאלה, האם צריך לכוון במשך כל הזמן שושים בסוכה, אני יושב בסוכה, או שמספיק שמאכיל איש בסוכו. אגב, אני מספר לך, אם ידוע שהרבי, לפני שהמברך לאיש בסוכה, היה מביט בסכך. מביט בסכך ומברך לאיש בסוכה. כל פעם, בכל ימי החג. כן. אפילו אני זוכר, כמו היום בתקופה הקשה, שלא נדע, כאשר הרבי היה במצב שלא זכינו לראות אותו בתפילה בכלל, ואני הייתי מאוד ביחסים קרובים, עד היום אני ביחסים מאוד יותר בחברים במי שהיו שם בפנים עם הרבי כל הזמן, ויצא וסיפר לי בהתפעלות עצומה שהרבי הולך לאכול משהו וצריך ללכת לשבת בסוכה. הרבה לא יכולה לדבר גם כן, הכל היה בננוע ראש, היה בסטוק, היה אירוע מוחי. הרבה מסתכל למעלה לסרח, מחכה, מנסים מזכירים להכין, לתת לו לאכול. מסתכל, מסתכל, ואז יודל קרינסקי, המזכיר, נזכר שהיה ברווח הגשם, אז הוא כיסה את הסוכר, אבל אי אפשר לסוכה לראות את זה, סוכת רק רואה סחר. הרבה והחיקה, אז יצאו והריד את זה, ואז הרבה הסכים לאכול. כן, משהו מדהים, אתה ראית, מה שקורה בלוקוס במורחש. ואחרי כן גם היה משהו מיוחד, ברמזים, הרבה רצה שילדים, ילדים קטנים, ילדים לפני בר מצווה, ייכנסו ויקבלו. הרבה לא יכול מיד בעצמו לתת, אבל היה שם חתיכות עוגה על השולחן, נתנו לילדים חתיכות עוגה. אנחנו קינינו בילדים, אנחנו יוצאים משם, כולם חתיכות עוגה מהרבה, ואנחנו אפילו לא רואים אותו. טוב, ועשו ביוננו. עוד טוב, בקור המעם יש נזכה לי, אז נשאר בגופים. אז ככה, אז התשובה היא פשוטה, אני חשבתי על זה היום. אמנם לא כתוב שם, אני חושב שכשאדם מברך בשעת הברכה לשבת בסוכה ומכוון את מה שכתוב פה שצריך לכוון, שהוא הולך לקיים מצוות ישיבה בסוכה וזה, זה מספיק. המור הזה כן מביא את הראייה מלשמוע. אתם זוכרים שם שכשאומרים כל מה שאני עושה היום בעסק אמץ יש לשמוע. כותבים גט, הוא צריך להגיד לשמוע בהתחלה, לא צריך בכל שלב ושלב לשמוע, 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 לשמוע. זה שבתחילת הפעולה אתה אומר לשמוע, מה זה מקיש מזה לגבי עניינים הרוחניים שהוא מדבר שם בטניה, נכון? לגבי הייחודים של השם ושל זה, כן? אז זה אומר שמספיק לכוון בהתחלה וזה עובד כל הזמן.
בעולם הרחב מקובל שזה באכילת הכזית,
בשעת האכילה, לא, בשעת הברכה, בפרשת תברכה, שקידשנו מצוותיו וציוונו. היכן ציוונו? למה ציוונו? אני זוכר, בפוסקים אחרים זה לא כתוב בשולחן ערוך, כתוב גם לבית תפילין. כתוב בתפילין, כן, כשאתה מברך השבצעת את עצמת תפילין, זה כדי לזכור יציאת מצרים, למען תזכור השם יציאת מצרים, מצרים קולים לחייך. יש את המברך את הברוך הזה שגידשון המצווה יסוד, וציוונו, איך ציוונו? למה ציוונו? לזכור את המצווה נפלות של מצרים, וגם שבת כמות בלב, שזה כל הכתוב בפסוק, אבל אם כבר, ואתה כבר חושב על משהו, אז תחשב עד הסוף, חבל לבזבז את המחשבה. ובכן, מברכים לשם הסוכה סעודת לחם, כמו כן מזונות או תבשיש שעשו מחמשת ענייני דגן, אם אוכלים מהם יותר מכביצה. אבל על שתייה אפילו של יין, לא מברכים לשם הסוכה, אפילו אם אדם יושב עם חברים בסוכה ושותים יין ככה בפברגן כזה, לא מברכים, כיוון, כל זה מדובר בסוכה שלך, כיוון שבירכת לשם בסוכה, על הסעודות, על הישב בסוכה שלך, על הסעודות, פותר את כל שאר הדברים שבהמשך. עכשיו רק רגע, ואפילו הוא אוכל דברים שלפני הסעודה, הוא מגיע הביתה מבית הכנסת, והתיישב לאכול, אני יודע, במבה, תיישב לשתות משהו, תיישב לאכול איזשהו פירות, דברים שלא מבחים עליהם לשב בסוכה, אז רגע, אתה אמור לסמוך שהלשת בסוכה שבסעודה פותר אותך, אבל עכשיו הגעת מהבית הכנסת אחרי כמה שעות. אתה תברך לשת בסוכה, אבל אתה עכשיו עוד לפני כן. התשובה היא שגם אם אוכלים את דברים שלא מברכים לשת בסוכה לפני הסעודה, לא צריך לברך עדיין, זה נפתר באכילה שאחר כך. יתרה מכך, כתוב שאדם בדיעבד שכח. עכשיו היה רעב נורא, הגיע, אכל את הסעודה, הוא מסיים את הסעודה ופתאום הוא קולט שהוא שכח לברך לשם בסוכה. כן, אז כתוב שאם שכח, ככה אתם עושים את תופע שם את שפתי זין לשון את בו הזקן, אם שכח לברך לשם בסוכה עד שגמר סעודתו, יברך לאחר סעודתו. ואף מי שכל המצוות צריך לברך עליהם עובר לעשייתם, מכל מקום, גם הישיבה שיושב בסוכה אחר סעודה הוא גם בכלל המצווה, וכן הוא מברך קודם עשיית המצווה. בקיצור, במצבים מהסוג הזה אז מברכים בשעת הסעודה, כפי שאמרנו. עכשיו זה שאמרנו שרק על או שאתה אוכל לחם או שאתה אוכל מזונות שבשיר שכביצה אז מברכים זה שבסוכה, אבל על יין לא מברכים. ממשיך אדמור הזקן ואומר שכל זה מדובר בסוכה שבה אדם אוכל את הסעודות, אז בגלל שאתה אומר שזה שבסוכה שבסעודה פטרה אותך מכל הסודות הזה. אבל כן, אדם נכנס לסוכה אחרת, אפילו שהיא סמוכה לסוכה שלו, זו באותה חצר, הסוכה שלו נכנס לסוכה של השכן, בסוכה שלי בירחתי לישה בסוכה. אם אדם אוכל בה איזשהו דבר שאסור לאכול מחוץ לסוכה, צריך לברך לישה בסוכה, למרות שזה לא שייך לסעודה, אבל אם זה דבר שאסור לאכול מחוץ לסוכה. ולכן, אם אדם קובע על שתיית יין, לא סתם שותה יין, יושב עם חברים, נכנס לסוכה של החבר, ויושבים וקובעים, שותים יין ומפברק צודה, יושבים ביחד מתוועדים על כוסיות יין, ובלוח הברזנן, אם אדמה אומר, זקן אומר שגם על כפה ככה, לפחות כפי שסיפרתי כמה פעמים פה בירושלים, זה היה די מקובל שכשמתיישבים ביחד המשפחה וזה מטריקה ולך, יו, מכיר את זה? את התופעה הזאת, שותים קפה ועם עוד פעם קפה ועוד פעם קפה, יושבים מתוועדים על קפה. אז הדברים הללו, אדם קובע על שתיית קפה עם חברים באופן שמסובים לשולחן ולא שותים באופן הרעי, יש מחלוקת. אדמור הזקן אומר לא לעשות ככה, מספק ברכה, לא לעשות את זה בסוכות. בסוכה שלך, שאתה ברכת לי שבסוכה על האוכל ואתה יכול כל היום לפתור זה, כן, אבל כשאתה מגיע לסוכה של חברים ומתחילים להתוועד ולשבת על כוסות קפה, אתה נכנס לספק ברכה. כלומר, זה לא דבר, כל דיברנו על יין שזה אסור, כשקובעים על יין כתוב מפורש שזה אסור לעשות בחוץ לסוכה, במילא אז חייבים בלשת בסוכה, פה יש ספקות. כשמדבר על קפה אז כתוב שזה עניין של ספק ולא לעשות ככה מספק ברכה. בנוגע להבדלה, הדלה שותים יין, כן? ברשימות של הרבי, כן, ברשימת כתוב ככה, הבדלתי על היין, הרבי מספר מה שהיה איתו, זה היה בריגה, בתופש צדיקה לפעב, הרבי היה אצל חמיף, אצל הפריליק הרבי בריגה, והוא כותב שם, הבדלתי על היין וציווני לברך גם לישה בסוכר. כן, אז שם הרבי כותב, אלא שהיה בדעתי, וכן היה לאכול אחר כך סעודת הערב. כלומר שלישה בסוכה הזה, בסוכה הזאת התכוונתי באמת לאכול גם כן מההמשך. זה מה שכתוב ברשימס, אבל למעשה הרב תמיד מורה לברך לישה בסוכה בהבדלה, גם מבלי שהמבדיל אוכל אחר כך בסוכה הזאת. בסוכה הזו בטח שלא עולה בבית יאכל. במקום אחר ביומן כותב הרב, הבדלתי על השיחר, על בירה, וציווני לא לברך לישה בסוכה. אז מה יוצא? שאם אנחנו עושים הבדלה על יין מברכים לישה בסוכה, ככה אנחנו נוהגים. דבר שעלה בדעתי היום תוך כדי הכנת השיעור, שלפעמים ההבדלה היא באה בהמשך להתוועדות, כן? אנחנו יושבים ועדים, עשינו לישה בסוכה על הסעודה ובירחנו אחד המזון, התפעלנו מהר, כעת מזר, שעושים עכשיו הבדלה בהמשך, שעושים שעד השודס, אנשים אוכלים סעודה שלישית בבית, ואחרי כן רוצים ללכת לבית הכנסת, רוצים שהאישה כבר תשמע הבדלה בתוכה הכל לאכול, אז אחרי ברכת המזון אנחנו עושים לה הבדלה, ואחרי כן הולכים לטיש של הרב, אני יודע לאיפה. כן, אני מדבר מהניסיון שלי בתקופה שאני הייתי עושה ככה, כיוון שהיינו ועדים בשעה שלישית עד מאוחר בלילה, והאישה כבר לא צריכה לחכות ככה בסוכר, סעודה שישית בבית, עושה ברכת המזון, ואחרי כן נוסע להבדלה, ואז הולך לבית הכנסת להמשיך להתוועד. כמובן צריך לדבר על ברכת המזון קודם, כפי שדיברנו, כי אם לא, נכנסים לספק ברצף החליצנו. אבל, אם על ההבדלה הזאת, לא צריך לעשות לישה בסוכה, זה בא בהמשך לסעודה. אדם שיושב בסוכה ולא יוצא ממנה כל ימי החג, עושה לישה לסוכה אחד ובסוכה. אין עוד פעם יש הסוכה בגלל שעכשיו עשית עוד פעם נטילת ידיים, כל עוד לא עשית הפסק, כדי לברך עוד פעם לישה בסוכה צריך שיהיה לעשות איזשהו הפסק. אז כתוב שאם אדם ברך לישה בסוכה, כן, והוא יצא החוצה והוא חזר ונכנס לסוכה, אז כתוב ככה בהלכה, אם היציאה הייתה לפרק זמן קצר זה לא נחשב להפסק, יצא ללוות חבר שבא אליו ונכנס לזורה לסוכה. אבל אם זה במשך זמן ארוך זה נחשב להפסק, אם הוא רוצה לאכול משהו וזה, הוא צריך לברך לישה בסוכה. מה זה פרק זמן ארוך? בלשון אדמו"ר הזקן, שעה או שתיים. ידוע קושייה הגדולה, זה שעה או שתיים? אם זה שעה, זה שעה, אבל זה שתיים, אם זה שתיים, זה מה פתאום שעה? זה קושייה שכשאל קצת שעשור רב חיים נועה, ויש מהרב ביור על זה, אבל אני כרגע לא זוכר את הביור. אתם יודעים שיש ביור על זה, כן, הרב? זה נמצא בשכול אחד מור הזקן, בשלוש מקומות, בהלכס ציציס, אדם שפשטה טלטלית, יש שעה או שתיים, בשלוש מקומות יש את המושג של שעה או שתיים, והרב דן הזה, ובכל דבר הוא מוצא את הסיבה ההלכתית מדוע
בית
זה גימל שועס, בית זה גימל שועס, נכון? יש כל השינויים האלה, אני העתקתי את זה בשעה לא חמינג, אני מביא את זה, אז מי שרוצה יכול להסתכל שם לראות את ההסברים של הרב הנידון. ובכן אדם, עכשיו עוד דבר שהידע הציבורי לא כולם יודעים, וזה מאוד מאוד חשוב, ממש מאוד חשוב, אכילת הכזית פת בלילה הראשונה של, של, של סוכות זה חובה, לומדים את זה בכזית מצה בליל פסח, כן? מכיוון שלומדים את זה 15-15 בחג המצה, אז כתוב בלשון ההלכה, בלשון אדמו"ר הזקן, צריך להיזהר בה בכל כמו באכילת מצה, כמו שנתבעה בלכות פסח, לא צריך לחזור עוד הפעם, לך תלמד ללכות פסח ותראה מה צריך להתנהג עם הכזייס מצה, אותו דבר צריך להתנהג עם הכזייס לחם, חלה, בלילה הראשון של חג הסוכות, ביום הראשון של חג הסוכות, בלילה הראשון. אז מה זה אומר? צריך לאכול את זה קודם חצות, צריך לאכול את הכזית בין אכילת פרס.
למה? זה לא
אפיקומן. אפיקומן? מה פתאום אפיקומן? כזית סמצה, לא אפיקומן, כזית סמצה. כזית סמצה, אפיקומן זה דרבנן, כזית סמצה דאורייתא.
לפני
חצות. כן, כתוב, לכן צריך להיזהר בה, אומר אדמו"ר הזקן, בכל כמו באכילת מצה, כמו שתראה בליל פסח. כיוון שלומדים את זה מהכזית מצה בליל פסח, לכן צריך להיות לפני חצות. צריך לאכול את הכזית בידי אכילת פרס, לא שנותנים ביס והולכים להיר להביא את הדגים ואת הסלט ואת כל זה. עכשיו צריך לאכול בתוך כך וכך דקות, צריך לגמור את זה. וכתחילה 4 דקות, 7 דקות, 8 דקות, אבל יש שעון, צריך להפסיק לאכול כזית בידי אכילת פרס. ורק רגע,
מינימום
4 דקות, כן, ולכות, כן. והאם אפשר בשעת הדחק לצאת ידי חובה באכילת מזיינה שמוגדרים כפסבור בכיסנים? יש בזה דעות בין האחרוני בנוי סקלי השוכנו, דעת אדמו הזקן שהוא יוצא ידי חובה, ודעת המשנה ברורה שלא יוצאים ידי חובה רק בלחם גמור, כן. מבין שהיה זה הריחות, יש קובץ בית הארון בישראל שנצא, כאן אני נכסיד אם מוצאים משהו, עבודות מאוד נהדרות, מצוינות. עכשיו הם קוטים שדעת אדמו הזקן והפרי מגודי והפקי והאגב ואבן אויס ומוגן גיבורים וסער אמס, אפשר לצאת ידי חובה בכזית פסבור בכיסים בלילה של שסוקס ואחים במזונס ועל המיכיו. ודעת הרחיים הקודש בספר שלו על הגמרא או ראשון לציון והדוגון מרבוב ומבעל לנו ידי ביודה מלכס חינוך, הם גם כסבורים שיוצאים בזה, אבל הם סבורים שצריך לברך המויצי ברך סמוזון, כדין קובע סעודתו. כמו שיש דין קביעות סעודה שאוכלים כך וכך ביצים, כן, כמות גדולה, אז צריך לעשות נטיל הסדיים והמויצי ברך סמוזון. פה הקביעות הזאת שבזה אתה יוצא ידי חובת המצווה, סבורים גדולה הפוסקים, ארחיים הקודש, דוגל מבור, מיכס חינוך, שאומנם יוצאים לחובה, אבל צריך לברך המועצים וברס המוזם, כדי קובע סודוס. ויש את הדעה השלישית, שהמרן החידו במחזיק ברוכו, ועוד פוסקים שסבורים שלא יוצאים ידי חובה, אלא אם כן באמת אוכלים קביעות. וכך לכאורה גם דעת המגן אבום, והמשנה ברורה אומר בסימן טוב של המתה, שאינו יוצא כי אם באכילת לחם כפשוטו.